שלום. היום אנחנו מארחים את דוקטור נעמי קהתי ברונר, פסיכולוגית קלינית, תושבת ניו יורק, הנמצאת כעת בתל אביב. ננסה להבין בשיחה עם נעמי איך להתמודד עם החרדה והטראומה כאן ושם עקב ההתקפה על ישראל. לי קוראים חיים אנדברקר ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. שלום נעמי.
שלום חיים.
בתחילה הייתי רוצה להביע את תנחומיי לגדעון ריקרדו, אחד משני האורחים שלנו, על מותה של אוריה ריקרדו, האחיינית שלו. אוריה נרצחה במסיבת הטבע שהתקיימה סמוך לגבול עזה, ביחד עם עוד 260 צעירים. אני יודע שגדעון היה קשור מאוד לאוריה ואהב אותה מאוד. תנחומנו.
גם תנחומיי.
נעמי, את עובדת כפסיכולוגית קלינית, את תושבת ניו יורק, אבל כעת את בתל אביב. איך מצאת את עצמך במלחמה הזאת בתל אביב?
בשוק טוטלי. בשוק טוטלי, כמו כל הישראלים, כמו כל עם ישראל, שוק טוטלי. נורא. פשוט נורא.
תוך כדי השיחות שלנו בין תל אביב לניו יורק, היו לנו כמה וכמה אזעקות והיינו צריכים להפסיק אותן. אז לפני שנדבר על סיוע לאחרים, אולי נשמע מה עובר עלייך, על המצב הנפשי של הפסיכולוגית הקלינית נעמי.
זו שאלה טובה, כי היום זה היום הרביעי למלחמה, והיה נדמה לי היום, כששיקפתי את זה קצת לעצמי, היה נדמה לי שהימים הראשונים היו ימים של הסתגלות מסוימת, אפילו מבחינת מערכת העצבים, איזה סוג של הסתגלות מסוימת, אפילו לא רצונית, אין כאן התערבות רצונית של לידיעות, ואני מוצאת את עצמי ביום הרביעי עם סוג של חרדה שאפילו לא הייתה קיימת בשלושה ימים הראשונים. חרדה, ולא רק חרדה אלא גם דיכאון, כאילו האינפורמציה, כאילו המידע נחת עליי וסוף סוף הגלגלים נשקו לתרמק, איך אומרים?
למסלול.
כן. סוף סוף הגלגלים נשקו למסלול.
כן, אז העובדה שאת פסיכולוגית שעוברת טראומה, יש לך איזשהו יתרון איך להתמודד עם המצב? את מייעצת לעצמך? הולכת לפסיכולוג אחר? איך זה עובד?
קודם כל, במידה מסוימת כן, יש לי את הפסיכולוג שלי, כן. ואני ממליצה לכל אחד שיהיה לו את הפסיכולוג שלו. ואני חושבת שבמידה מסוימת, כשיש לך ידע, אז אתה יותר מוכן, אתה פחות מותקף, אתה פחות מופתע. והידע הזה, אני חושבת בראש ובראשונה, זה לא לדחות את הרגשות, לא לדחות את מה שעולה, אלא לנסות ולקבל את כל מה שעולה, ולהבין שהגוף שלנו, הגוף מגיב, והגוף זה דבר מאוד לא נעים כשמרגישים אותו, כשלא מרגישים אותו באופן לא מעונג, אלא מרגישים את החרדה ואת הרגשות הקשים, הגוף מאוד לא נעים, זה מאוד לא נעים להרגיש אותו, ואנחנו הרבה פעמים דוחים, ויוצרים לעצמנו בעיה דיסוציאטיבית כתוצאה מזה. אז באמת ניסיתי להיות מודעת כל הזמן הזה, לזה שאני צריכה לקבל, פשוט לקבל, את כל מה שעולה בי.
כן.
לקבל את כל מה שעולה בי.
אז מה את מייעצת למאזינים והמאזינות שלנו שחווים את החרדה הזאת?
אוקיי, אז מה שאני מייעצת זה להיות בקשר עם הגוף, להיות בקשר עם הנפש, להיות בקשר עם מה שקורה לך, ולא לדחות את זה, פשוט לא לדחות את זה, אלא להיות, ממש להזמין, לא להזמין את זה כי זה משהו שאתה רוצה לענות את עצמך, אלא בידיעה שיש טראומה, בידיעה שאתה עובר, אתם עוברים משהו קשה, בידיעה הזאת אפילו לזמן את המקומות האלה שבהם אתה מתבונן בעצמך, ומתבונן במה שאתה מרגיש, להיות ער למה שאתה מרגיש, ולקבל את מה שאתה מרגיש. אני יכולה להגיד לך ולמאזינים, שאני עושה מדיטציות, ובמדיטציות היומיומיות שלי, אני מזמינה את מה שעולה בי, וכשעולה בי משהו, אני מנסה להכיל אותו, אני מנסה להיות סקרנית ולא לפחד ממנו, אני מנסה להגיד לעצמי שזאת המציאות, ואני צריכה לקבל את המציאות כמו שהיא, ואין טעם בדחייה, ואני צריכה להיות סקרנית לגבי מה שעולה. אני כמובן נמצאת בתל אביב, יחסית רחוק משדה הקטל, ויחסית רחוק מעוטף עזה, ויש הבדל בין אנשים שנמצאים ברדיוס קרוב לאירועים, לבין אלה שגרים במרכז. אני גרה במרכז, בדירה נוחה, על יד הים, ואני, אי אפשר להשוות את מצבי למצבם של אלה שנמצאים קרוב לרדיוס של המלחמה. אז יש הבדל, אני חושבת שיש הבדל בין מה שאני חווה למה שלמשל חברתי תמי חווה ביישוב ליד בעוטף עזה. כן. יש הבדל, אנחנו מחלקים אזור אחר של של trust, של אמון, של תחושה של safety, של ביטחון. אז זה גם כן משהו שהוא משתנה בין אזור לאזור.
מה את מייעצת לתמי?
לתמי, אני באמת שלחתי לה רשימה של איך לנהוג. מה שאני מייעצת לתמי זה לנסות ולנהוג בשגרה של החיים שלה כמו שהיא מסוגלת, כמו שאפשר, כמה שניתן, לבשל ולשמוע מוזיקה ולדבר עם הילדים שלה ולנהוג כמה שיותר בשגרה. כי ברגע שאנחנו לא בשגרה, ברגע שאנחנו במגע עם התכנים הקשים והקטסטרופליים האלה, אנחנו לא במגע עם עצמנו ואנחנו לא במיטבנו. אנחנו צריכים להיות במיטבנו, אנחנו צריכים, חייבים להיות במיטבנו, כדי שאנחנו נוכל לטפל גם בעצמנו וגם בסובבים אותנו.
כן.
וגם לתת מטובנו לכל המצב.
כן. אז כשאת אומרת בעצם להרגיש את החרדה, את רוצה לעצום עיניים ובעצם להיכנס לתוך החרדה ממש?
לא, אני לא רוצה להתענות, אבל אני גם לא רוצה לשקר לעצמי. אני לא רוצה לשקר לעצמי, כי אני חושבת ש... למרות שאני, תן לי לסייג את זה קצת, אני חושבת שקצת לשקר לעצמך זה דווקא טוב. זאת אומרת, כשאתה מסיח את דעתך מהאירועים הנוראים האלה, קצת הסחת דעת זה לא רע. אבל להסיח את הדעת יותר מדי, אז אני חושבת שזה לא משרת אותך. זה לא משרת אותך.
אז אתה אומר, כן.
צריך למצוא את קו הביניים בין הסחת דעת ובין לא לשקר לעצמך.
כן. נעמי, את פרסמת היום באחת הרשתות החברתיות שיר שאולי הוא מבטא את המוטו שלך. השיר נקרא נקום של אהרון בס. לא הכרתי את השיר, אבל אני חושב שאפשר לי ללמוד ממנו משהו. אולי תקראי לנו אותו? אני רואה שהפתעתי אותך עם השאלה הזאת.
היא בהחלט הפתעת אותי, ואני גם לא, או הנה, מצאתי אותו.
אז
נקום של אהרון בס, ודרך אגב, אני פרסמתי בעקבות פרסום של חברה. נקום, אחים אהובים, אל תיפול רוחכם, אל ירח לבבכם. יש בנו הכוח, יש בנו העוצמה, יש בנו הכבירות, יש בנו החוזק, יש בנו הנחישות, יש בנו אור אהבה, אור חמלה, אור שותפות גורל, אור אהבת חברים, אור דיבוק לבבות, יש בנו אור אין סוף, ואנו נקום, נקום וננצח. דרך אגב, חיים,
כן.
אתה יודע שאני עד לפני 7 חודשים גרתי בניו יורק, ולפני 7 חודשים קרה לי, כמו שאמרתי הרבה לחבריי, קרה לי הנס הזה שהגעתי לגור פה. וכל התחושת הזאת, תחושת האחווה, זה מה שאמרתי לכולם, שזה הדבר שהיה מאוד 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 חסר, חסר לי, ואני בטוחה שחסר להמון המון ישראלים. והאם הישראליות יש בה ייחוד מבין בין חבר העמים? אני לא יודעת, אני חושבת שכן.
כן.
אבל זאת הייתה, זה היה געגוע, זה היה געגוע למקום הזה. לצערי, הגעגוע הזה בא לידי ביטוי באירועים כאלה, כאלה, כאלה טרגיים, אבל זה, לתחושה הזאת של עם התגעגעתי. ואני באמת, אני עדיין אומרת את זה שוב, אני אומרת את זה שוב, אני מאוד מאוד לא קיוויתי ולא התפללתי לזה שזה יבוא לידי ביטוי בכזאת עוצמה וכזאת אינטנסיביות.
כן, אז מצד אחד היה מחדל נוראי, מצד שני הישראלים מתגלים בגדולתם.
כן, אתה יודע, אני חושבת שאנחנו די מיומנים בגדולה שכזאת. ואני מתפללת לימים שאנחנו לא נהיה מיומנים בכזאת גדולה.
כן. אגב, הייתי רוצה רק להגיד למאזינים ולמאזינות שלנו, בדרך כלל האיכות שלנו באולפן היא מושלמת. הפעם, בגלל הנסיבות, אנחנו עושים את זה בזום, ולכן האיכות היא כמעט מעולה. אז אנא, הסליחה איתכם. נעמי, אני באופן אישי יושב כאן בניו יורק, האולפן לא רחוק מטיימס סקוויר, ואני לא מצליח להפסיק לחשוב על מה שמתרחש בישראל. כן, גם מרחוק אנחנו חווים את הטראומה הזאת שעובר בימים אלה בישראל. אני חושב על השבועים, אני חושב על ההרוגים, אני חושב על מה שעוד יקרה, אני חושש, אני חש עצוב, מתקשה לעבוד. יש דרך להתמודד עם הרגשות הקשים, בפרט כאשר אני נמצא כל כך מרחוק?
אולי. תראה, אני חושבת שאתה צריך לפעול לפי מה שקורה לך. פשוט לפעול לפי מה שקורה לך. אתה מתפקד? זאת השאלה שתמיד הפסיכולוגים שואלים. אתה מתפקד? אתה מסוגל לתפקד? אם ככה אתה בסדר.
כן. תראי, את גרמת לי לתפקד. זה ההתעסקות איתך בימים האחרונים עם התוכנית שלנו, גרמה לי בעצם לתפקד טוב מאוד. אני לא יודע מה אני אעשה מחר, אבל כן. אז
חושבת שאתה עושה משהו, וכשעושים משהו, כשפועלים, ממשיכים לפעול בעולם הזה, לא בעולם של הטראומה, לא בעולם של המוות, אלא בעולם הזה, בעולם של החיים, אתה ממשיך לבנות משהו. כשאתה עושה את הדבר הזה איתי, אתה בונה משהו, לא רק לעצמך, אתה בונה אותו גם לכל הקהל שמאזין לך.
כן.
זה מה שצריך לעשות.
כן. בתחילת המלחמה, את כתבת פוסט בפייסבוק, ובו המלץ לגולשים מה לעשות כדי לא להיקלע לטראומה ולפוסט טראומה. ובין השאר כתבת, ואני מצטט, אל תצפו בסרטונים, הגנו על עצמכם ותצרכו מידע הכרחי בלבד. המשיכו בחיים הרגילים עד כמה שניתן, והיו במגע עם כל רגש שעולה, פחד, עצב, כעס, חוסר אונים. קחו רגעי פסק זמן לנשום עמוק ולהתייחד עם עצמכם. היו בגוף, בטבע ובתנועה אפשרית. שימרו אנרגיה והיו באהבה. אלה עצות יפות מאוד. עכשיו שאת מקשיבה לזה, את אומרת, מי שכתבה
וואו.
את זה חכמה.
זה.
רק שקשה, לא קל לבצע אותם, כשהדברים האלה, שכל המאומות האלה, כל הבלגן זה מתרחש.
אבל לא צריך להיות, כשאנחנו רואים לבצע אותם, זה צריך להיות בהכרה שלנו, בתת ההכרה שלנו. אנחנו לא מסתובבים בחיים עם דף הוראות. דף ההוראות האלה צריך להיות מופנם. ומה שכתבתי, כתבתי. מה שנתפס, נתפס. מה שלא נתפס, יתפס בפעם הבאה.
כן.
מה שבאמת מאוד מאוד חשוב, זה להבין גם את את המקום הזה שבין ההתמקדות בעצמי ובין המקום של ההרחבה של העצמי לתוך המרחב הקולקטיבי, שזה קו מאוד 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 משמעותי באיזון הנפשי שלנו. מצד אחד אנחנו בהחלט צריכים להיות ממוקדים בעצמנו ולוודא שאנחנו נותנים לעצמנו את המיטב, מצד שני, לא, זה לא מצד שני, זה על אותו רצף, להיות בקשר, להיות בקשר עם העולם החברי, להיות בקשר עם חברים, להיות בקשר עם הישות הזאת שקוראים לה ישראל, כי אנחנו סובלים, ואתה רואה שהסבל שלנו מוקל כשאנחנו מתרחבים לקבל עלינו איזשהו עצמי יותר רחב של של העם, של הארץ, של המולדת. סליחה אם אני נשמעת יותר מדי פטריוטית, אבל אני מאוד פטריוטית עכשיו, מאוד, מאוד, מאוד.
אז אולי נצא להתנחתה קצרה, ואולי תספרי לי מה קורה היום, זו לא התנחתה, אני מבטיח לך, מה קורה היום בתל אביב, את מתגוררת לא רחוק משוק הכרמל, אני מבין, מה קורה שם?
את יודע, אני היום לא יצאתי החוצה, אבל אתמול יצאתי החוצה, ובדרך כלל המקום הומה, למרות שבעלי יצא היום, איתן יצא היום, והוא אמר שכשוק הכרמל נראה אותו דבר, אתמול הוא לא נראה אותו דבר. אתמול היו אנשים היו עם איזושהי הרשת עצובה, עם איזושהי הליכה שפופה. לא הרבה אנשים היו בחוץ. ואני מניחה שאנשים פשוט מתכנסים בין משפחותיהם ומתכנסים עם עצמם, שזה סדר גמור.
כן. בסדר. אני מתאר לעצמי שבתי הקפה הם לא מלאים והמסעדות כבר לא כל כך תוססות.
אני מניחה שלא. אין לי מסעדות ובתי קפה כל כך קרוב, אבל אני מניחה שלא. אבל זה יחזור. זה יחזור. זה בדיוק המקום שאני מדברת עליו של נקום. זה יחזור. אנחנו נזכרים בכל ימי האימה שעברו עלינו, שעברו על מלחמותינו. כשאני הייתי בת 18 ב-73, ימי אימה איומים, שונים מאלה, אבל ימי אימה שבאמת חשבנו והרגשנו שאנחנו מתקלים גם פיזית וגם נפשית. היום זה קורה, אנחנו מתקלים נפשית, אבל אנחנו חייבים להחזיק תקווה. אני גם חושבת שזה נכון, אני גם חושבת שזה יהיה. אני מאמינה ברוח הזאת, זה הרוח שאי אפשר לקחת מאיתנו, אף אחד לא ייקח מאיתנו.
כן, וזה קורה כמה שנים אחרי COVID, מגפת הקורונה, ששם גם אנחנו חטפנו מעלומה, שאנחנו כנראה עדיין לא נרפנו ממנה, והנה אנחנו מקבלים מעלומה נוספת.
אולי האנושות צריכה להזדקק על ידי סבל. I don't know.
וואו.
זה מה שאני חושבת עליו.
כן. בעצם עושה רושם שעם ישראל כולו נכנס לטראומה בימים אלה.
כן, בהחלט כן. בהחלט כן.
עכשיו, מה היית ממליצה לאנשים שהם לא אנשי מקצוע, ולא בדיוק קוראים את ספרי הפסיכולוגיה האמיתיים ואלה שהם בגרוש, איך מזהים חרדה?
כל אדם שחי, שנושם ובהכרה, הרגיש חרדה בחייו. אני מבקשת מהאנשים שהם מזהים חרדה, ובבירור חרדה קשורה לתחושה של חוסר סייפטי, של חוסר סקיוריטי, של חוסר ביטחון, של איום פיזי. וכשאנשים מזהים חרדה, אני חושבת שיהיה טוב לדעת שהעוררות הזאת, arousal, מה שנקרא בלשון של פוסט טראומה, העוררות הזאת היא עוררות טבעית. היא עוררות טבעית. ולא צריך להילחם בה. לא להילחם בה. לקבל אותה, לנשום, הכי חשוב, לנשום, כי כשאנחנו בחרדה, כל הגוף שלנו מתכווץ, וכל מערכת העצבים שלנו נכנסת למקום שבו אנחנו נכנסים או למלחמה, או לפריז, או לפלייט. אז לנשום. אנחנו שוכחים לנשום.
אז קו ההגנה שלנו הראשון זה לנשום, את אומרת.
לגמרי. ממש. אבל ממש, היום אני נכנסתי לחדר שלי, ובאופן מאוד מאוד מודע, שמתי מוזיקה, ולקחתי נשימות עמוקות, ועמוקות וארוכות, ונשיפות ארוכות ועמוקות, וחיים, אני אומרת לך, זה ממש עוזר. זה לא מילים, זה לא סתם מילים. דבר שני שעשיתי, לי במקרה יש הליכון, אז לא חייבת לצאת החוצה, אז שמתי את ההליכון ופשוט הלכתי במשך 35 דקות, וגם הנעתי את הגוף, כי החזרה לגוף, החוויה של הגוף היא חוויה מאוד 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 חשובה, כי הגוף במצבים כאלה, הגוף עלול לחוות מצב דיסוציאטיבי ולא להיות בגוף. אנחנו מוותרים על הגוף במצב הזה, כי הנפש שלנו בסכנה.
כן.
אנחנו חייבים לחזור לגוף. ברגע שאנחנו נחזור לגוף, אנחנו גם נחזור לנפש.
אבל תראי, זה גם יכול, החרדה זה בסדר, כמובן כל אחד חווה חרדה בחייו, אבל זה יכול גם להתגלגל להתקף פאניקה. ואז התחושה היא של בעצם התקף לב, את אפילו לא יודעת שזה בעצם התקף פאניקה. אם היית יודעת שזה התקף פאניקה, את אומרת, אוקיי, זה יעבור, יהיה בסדר. את חושבת שזה דברים אחרים לגמרי?
יש אסוציאציה בין אירועים. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין שהאסוציאציה שקורית כרגע בחיים שלהם היא בין אירועים, בין האירוע של מה הם מרגישים ובין אירועי הזמן והמקום. אז מי שחושב שהוא מרגיש שיש התקף לב, יכול להיות שיש התקף לב, אבל אני מבטיחה שברוב המקרים זה לא התקף לב.
כן. ואיך נוהגים עם ילדים? איתם זה קצת יותר מסובך לתת את ההסבר היפה שנתת לנו.
אני לא כל כך מומחית לילדים, אבל יש לי ילדים וגידלתי ילדים, ואני יכולה להגיד לך שילדים קטנים, תלוי באיזה גיל הם, אבל ילדים קטנים שמרגישים שהם, שההורה הוא הפנים של ה-safety שלהם, ההורה הוא הפנים של ה- secure, לא יודעת למה המילים האלה לא באות לי בעברית, זה מעניין.
זה בגלל המיקרופון כנראה.
אבל כשהילד מרגיש שההורה הוא משקף את המציאות עבורו, ההורה צריך להיות extra conscious, extra מודע לזה שההורה צריך לשחק, פשוט צריך לשחק, ולהעמיד פנים בשביל הילד, שהכל בסדר, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. כמובן תלוי שבאיזה גיל, האם יהיה עד כמה הילד מודע למציאות. אבל ילדים קטנים, ההורה פשוט צריך לשקף safety and security, period.
נעמי, בואי ננסה להרחיב את רשימת ההמלצות שאת מאמינה בהן, שיכולות להקל על כולנו. מעבר למה שפרסמת בפייסבוק. תראי, אני באופן אישי מתעדכן באופן אובססיבי בחדשות. מה תגידי לי על זה?
ממש, ממש לא, חיים. ממש לא. אין לזה שום תועלת לאף אחד. אתה צריך להתעדכן בחדשות רק כשזה מביא לך תועלת. אם אתה, אתה בקו החזית, זה דבר אחד, אבל אם אתה לא בקו החזית, אין טעם בהתעדכנות אובססיבית. זה בא ממקום חרד, זה בא ממקום חרד,
נכון.
זה יכול להגביר את החרדה שלך, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא טוב לאף אחד, זה לא טוב לך, וזה לא טוב לאף אחד. וזה גם לא טוב, אתה יודע, מדברים על רגשי אשם, הרבה מדברים על רגשי אשם. כן, יש אנשים בתל אביב, לפחות אני יודעת שיש איזשהו רגש שאתה לא משתתף, אתה לא שם. אתה לא שם. וכדי להפיג את החרדה הזאת שנקראת רגשי אשם, אתה רוצה להיות שם דרך ההתקדקנות באירועים. אנא, לא.
כן. האמת היא, את מדברת על תחושות השם בתל אביב. אני אומר לך מה בדבר תחושות השם בניו יורק.
כן, אתה יודע, זה הכל על הספקטרום. זה הכל הספקטרום. כשיש לי חברה שגרה 5 קילומטר מגבול עזה, והיא עברה את ה... לשמחתי, לא ניצלה בגופה, המושב שלה ניצל מהתופת הזאת, אבל כשהיא נמצאת שם, עם הילדים שלה, ואני גרה בתל אביב על יד הים, כשאנשים פה מסתובבים ובצדק ברחובות, ולאט לאט יוצאים מהמחילות שלהם, אני מרגישה באיזשהו מקום, יכול להיות שיש לי, אני חוטאת ביותר מדי רגשי אשם, אבל יש איזה סוג של אני רוצה להשתתף איתך, ואיך אני יכולה להשתתף איתך, מה אני יכולה לעשות כדי להקל עלייך.
כן, פרסמו סדרה של עצות של פסיכולוגית בחירה, אין לי מושג במי המדובר, והייתי שמח שניתן לה קרדיט, גם אם אנחנו לא יודעים את שמה, על כך שכדאי מאוד ליצור שגרה בתוך חוסר השגרה הזה. את יכולה לתת לי את 5 סנטים שלך או 5 שקלים?
בהחלט, אתה יודע לי, מה זה ליצור שגרה? זה אתה קם בבוקר, אתה שותה את הקפה שלך, אתה מדבר עם מי שנמצא אצלך בבית, עם בעלך, אשתך, ילדים, מי שלא נמצא בבית, ואתה ממשיך ביום, אם אתה צריך לעשות שופינג, ואם אתה צריך לעשות קניות בשביל ארוחת צהריים, ארוחת ערב, לך תעשה את הקניות שלך, לך תעשה את העבודה שלך. אני פסיכולוגית ואני מטפלת, אני מטפלת. אני רוצה להגיד לך, לתת לך דוגמה, אני בדיוק חשבתי עליה היום, שלפני 10 שנים הייתה לי טראומה בגב, והייתי בבית חולים 3 שבועות, ואני חושבת שזה קצת, אולי לקחתי את זה יותר מדי רחוק, אבל ראיתי את המטופלת שלי בבית החולים.
כן.
פעיניי לבית החולים. חשבתי על זה היום. וואו, האם לא לקחתי את זה צד אחד רחוק מדי? ואני מוכרחה להגיד שהמטופלים שלי, אנשים מקסימים, אחד אחד, checked in with me, זה עשתה לי וואטסאפ, לבדוק מה מצבי, ואני רואה אותם, ואין לי בכלל, אין לי, אם הכל מאפשר את זה, אין לי בכלל מחשבה שלא לראות אותם.
כן. עוד הצעה היא, בעצם בהמשך לדברים שאמרת, זה לעשות דברים שמסיחים את הדעת. לשחק, כן. לשמוע מוזיקה, פעילות גופנית, לראות סרט.
בהחלט. ולהתגבר על תחושה, על התחושה של אני אגואיסט, אני לא חושב על הזולת, אני לא חושב על מה שקורה, אני צריך להיות יותר תבול בכל ה... החושך זה? לא. אתה צריך להגביר את האור שלך. כשאתה נכנס לחדר, והחדר חשוך, מה אתה עושה? אתה מדליק את האור. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
גם בנפש.
להדליק את האור. כי ככל שאנחנו נהיה באור, ואולי זה מושג רוחני שלא ידבר על כולם, אבל ככל שאנחנו נהיה באור, אנחנו נפזר את האור על פני החושך. מה שקרה לנו זה חשוך. אנחנו לא רוצים לתרום לחושך הזה. ממש לא.
כן.
נפזר את האור שלנו.
כן. בנוסף, אני חושב שמאוד חשוב לנו להיות בקשר עם אנשים. גם אם לא בא לנו ואנחנו מרגישים מותשים מנטלית ופיזית.
מאוד. אתה יודע, שאנשים במצב דיכאוני, עזוב מלחמה עכשיו, כשאנשים בדיכאון, דיכאון זה מצב אקזיסטנציאלי אנושי, וכשאנשים בדיכאון, אחד הדברים שפסיכולוגים מדברים עליהם, זה לפעול כנגד האינסטינקטים שלך, לפעול כנגד התחושות הראשוניות שלך, לסוג, לסגת, לא לסגת, to reach out, לדבר כן. עם חברים, לדבר עם קרובים, לדבר עם ילדים, לדבר עם כל מי ש... לדבר.
כן, אנחנו בעלי חיים חברותיים, אין מה לעשות.
ברור. כן.
ואולי גם אפשר לנסות לסייע לאנשים אחרים.
ברור, היום בדיוק, בדיוק מהמקום הזה יצרתי קשר עם איזשהו ארגון פה, ואמרתי, אני לרשותכם, זה אני. עכשיו, לא חייבים, באמת שלא חייבים. לי יש מקור או מוצא, אני גם במקצוע הטיפולי, אני הולכת לשם באופן טבעי, לטוב ולרע, אולי לטוב, אני מקווה לטוב. אז באופן טבעי בשבילי יצרתי קשר היום עם ארגון, ואמרתי, אני מבקשת להיות לרשותכם. כל אחד לפי יכולתו, ממש כל אחד לפי יכולתו, בלי רגשי אשם. ואם אין לך אפשרות, ואתה מרגיש שאתה רוצה להיות בבית, בדלת אמותיך, תהיה בבית בדלת אמותיך.
כן.
בלי שום רגש אשם. תעשה מה שטוב לך ברגעים אלה. בבקשה.
כן. נעמי, את תמלץ לפניי לא לעקוב יותר מדי אחרי החדשות. האמת היא שאני עושה דבר שממש לא בסדר. אני הולך ברחוב עכשיו, חוצה מעבר חצייה, מסתכל לטלפון. אז זה גם מסוכן, אני חושב. אבל את יודעת, אחד הדברים שפשוט קשה מאוד עם זה, אלה אותם סרטי הווידאו שנפוצים בכל מקום. התחלתי לצפות בזה קטעי הווידאו האלה הם פשוט נוראים. אני קיבלתי על עצמי החלטה, אני לא מסתכל על זה.
אני חושבת שקיבלת החלטה נכונה. תראה, אתה יודע, הווידאו, קטעי הווידאו האלה משרתים, כמובן שהם לא משרתים אותנו, אבל הם גם משרתים את האויב, אם אנחנו נהיה לרגע במקום הזה. הם משרתים את האויב, לזרוע בהלה, לזרוע דיכאון, לזרוע הרס. זה ממשיך את ההרס הזה. לא לצפות. לא לצפות.
כן. תראי, אלה ימים שבהם אני בטוח שהידיים של הפסיכולוגים והפסיכולוגיות מלאות בעבודה. בכלל, יש מספיק פסיכולוגים היום בישראל לטפל בכל כך הרבה אנשים, גם בימים טובים מהן.
חיים, אני לא יודעת, אם השאלה היא שאלה סטטיסטית, אז אני ממש לא יודעת, אני חושבת שיש לנו פה, אני יכולה להגיד לך שכשניסיתי להירשם לתוכנית לפסיכולוגיה קלינית, לא התקבלתי כמה פעמים, זאת אומרת שיש המון המון קופצים על המקום הזה של להיות פסיכולוגים, לכן תראה, אני לא חושבת שאנחנו ערוכים למקרים כאלה קיצוניים, אבל we live up to it.
כן. מה עובר על האנשים שהלב שלנו נשבר מולם, אותם משפחות וחברים של הנעדרים? בכלל יש משהו להגיד להם? אפשר להגיד להם יהיה טוב ויהיה בסדר, כי אולי לא יהיה בסדר.
אני חושבת שהכי חשוב להגיד להם, אנחנו איתכם, ואנחנו נעשה הכל, הכל, גם מבחינה מיליטריסטית, וגם מבחינה מדינית, וגם מבחינה חברתית, להושיט עזרה, אנחנו נעשה הכל כדי להיות איתם, זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים להגיד להם.
כן.
אין מה להגיד.
ומה עובר על משפחה שעברה התקפת טרוריסטים, ושרדה, אפילו שרדה, אבל היא הייתה לכודה בתוך החדר המוגן, למשל, האב מחזיק את הידית של החדר המוגן, והוא הצליח להציל את המשפחה. מה זה עושה למשפחה גם אם היא ניצלה?
וואו, חיים, אתה שואל אותי שאלות ממש קשות. אתה מאלץ אותי להיות במקום הבלתי נסבל והקשה. תראה, אין לי תשובות. התשובה היחידה היא הדמיון שלי. התשובה היחידה היא האמפתיה שלי. זו התשובה. מה בן אדם מרגיש כשהוא נמצא במקום שחייו נמצאים בסכנה? מה ירגישו 6 מיליון יהודים בשואה? מה? ספרים נכתבו על זה. מאות ואלפי ספרים נכתבו על זה. מה אפשר להגיד? מה אפשר להגיד על ההרגשה הזאת?
כן. אולי בעצם אנחנו פשוט יכולים לנסות ולהיות איתם כמה שרק אפשר. לא בטוח שהם פתוחים לזה, וזה גם מובן לחלוטין. כל דבר שטוב בשבילם זה טוב. אבל אולי זה בעצם הדבר אולי פה ושם אם אפשר להשיח את דעתם לכמה שניות? אולי?
זה מה שאמרתי לפני זה. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד ולעשות, להיות איתם. זה הדבר היחידי שאפשר לעשות.
כן. את יודעת, אחד הדברים שככה מאוד מפחידים, גם אם אני יושב כאן בניו יורק, הרעיון שטרוריסטים מסתובבים בתוך שטח ישראל, טרוריסטים שנכנסו מעזה, גם אם חיסלו את רובם, הרעיון הזה שמפחיד מאוד.
בהחלט, בהחלט. אנחנו איבדנו את החלל של הסייפטי שלנו. עוד פעם, אני לא יודעת למה לא יוצא לי המילה בעברית של הסייפטי שלנו.
זה כנראה השפעה שלי עלייך.
אני לא ברור לי למה, אבל איבדנו את החלל.
רשת הביטחון, את הביטחון שלנו, כן.
איבדנו. וכשאנחנו מאבדים את רשת הביטחון שלנו, אנחנו במצב טראומטי.
כן.
במצב טראומטי. וכולנו במצב טראומטי.
עושה רושם שישראל היא מקום של טראומה קולקטיבית היום. טראומה על גבי טראומה על גבי טראומה.
זה לא רק היום. זה לא רק היום. ואני גם חושבת, זה לא רק אפילו מ-48.
כן.
זה הרבה לפני 48, מצבו של היישוב היהודי. אנחנו, זה טראומה בין דורית. זה המקום שבו הטראומה הפרטית נפגשת עם הטראומה הבין דורית ונפגשת עם הטראומה הקולקטיבית. זה, it's a perfect storm here, של טראומה.
כן.
It's a perfect storm.
כן.
ואני אגיד לך, המצב הזה הוא לא מצב שיש עליו הרבה תקדימים. אין הרבה תקדימים למצב הזה. אנחנו כותבים את התקדים הזה עכשיו, ברגע שאני מדבר, עכשיו, בימים אלה שאני, עכשיו שאני מדברת איתך, אנחנו כותבים את התקדים הזה.
כן.
על בשרנו, ועל נפשנו, ועל גופנו, אנחנו כותבים את התקדים.
את יודעת, גם הישראלים שחיים בניו יורק, ואנחנו מכירים הרבה מהם, זה שאת רחוקה עדיין לא אומר שאת לא חווה את הטראומה הזאת. אני רואה הרבה ישראלים כאן היום, אני נפגש עם הרבה, כולם חווים, כמעט כולם, כן, אני רוצה להגיד כולם, כולם בשוק בעצם, בטראומה.
דיברנו על הספקטרום של הטראומה. כשקורה משהו, יש איזה מין...
גלי הדף?
גלי הדף. יש גלי הדף. וזה תלוי, החוויה של הטראומה שלך תלויה באיזה מעגל מגלי ההדף הזה אתה מצוי. אז בניו יורק, אילו הייתי בניו יורק, הייתי רחוקה. גל ההדף שלי היה רחוק. החוויה של הניו יורק היא לא חוויה של מי שגר בעוטף עזה, ולא חוויה של מי גר. אבל זאת המציאות. אבל הקשר האנרגטי, שוב פעם, אני מדברת במושגים יותר רוחניים מאשר פסיכולוגיים, הקשר האנרגטי לא יודע גבולות.
כן. את יודעת שהרבה פוסט-טראומטיים מהצבא הישראלי עוברים לכאן עברו לכאן לניו יורק, וראיינו כמה לתוכנית הזאת, והם אמרו שבעצם היה להם קשה מאוד עם החיים בארץ, והיו צריכים לצאת ממנה. אני חושב שיש הרבה מאוד כאלה, יש כאלה שמדברים על זה בצורה ברורה, אחרים לא מדברים על זה, וככה מורחים את זה, אבל אני יכול להגיד לך שהם חוו טראומה במהלך השירות הצבאי למשל, ומה שקורה בארץ זה מכביד עליהם מאוד דווקא. בבקשה נעמי, מה רצית להגיד?
מה שעלה בדעתי זה שמרחק הפיזי הוא מרחק שיכול לעזור. כמובן על אנשים שחוו טראומה במהלך הצבא, שזה פוסט טראומה מובהק מיסודות ההבנה שלנו את הפוסט טראומה. אבל לא רק אנשים שחוו טראומה בצבא, אנשים שלא מסתדרים עם המשפחות שלהם.
זה יכול להיות טראומטי, כן.
אז המרחק הפיזי הוא מרחק משמעותי.
כן.
לחלוטין.
כן. נעמי, הציבור בישראל חרד, אבל באותה עת יש גם תחושה של חוסר אמון הולך וגואה בממשלה. מה עושה לנו חוסר אמון במנהיגים שלנו?
תראה, בחוויה של טראומה מאוד 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 משמעותי בשביל השיקום מטראומה ובשביל החוויה עצמה מטראומה, זה מה מחזיק אותך. מה הדבר שיוצר הגנה מפני הטראומה? You know, אפילו אם אתה לא לוקח, אפילו אם זה לא מלחמה, בוא נגיד טראומה של sexual abuse, טראומה של התעללות מינית. אנחנו יודעים בוודאות שהטראומה למשל של התעללות מינית מוחרפת בקיצוניות אם אין לקורבן מענה בתוך המשפחה להבין אותו, להחזיק אותו. אותו דבר פה, אותו דבר ברמה המדינית. אם אתה מרגיש שאתה הופקרת, אני חוזרת אותם, אם אתה מרגיש שאתה הופקרת, הטראומה הרבה יותר גדולה.
כן. וזה מה שקורה לנו עם המנהיגים שלנו.
וזה מה שקורה לנו עכשיו. יש תחושה מאוד 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 חזקה של הפקרה, של הפקרות ושל הפקרה. וזו הרגשה חזקה, קשה מאוד, מאוד.
כן. מישהו אמר לי פעם שטיפול מיידי בטראומה, זאת אומרת שיחה עם איש מקצוע, או אפילו קרוב משפחה, יכול למנוע או לצמצם את הפוסט-טראומה. זה נכון? מיד כאשר זה קורה, או אחרי שזה קורה מיד.
זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. לחלוטין. לחלוטין. ברגע שטראומה יוצרת בדידות, טראומה יוצרת ניתוק, disconnection, מהעולם, מהחיים. ברגע שנוצר connection, כי אנחנו חייבים על מנת לשרוד ועל מנת לחיות, אנחנו חייבים connection. אין כזה דבר חיים בלי connection. וכשאתה יוצר connection, אתה יוצר קשר, אתה יוצר קור של חיים. אתה יוצר מהלך של חיים, כי זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים in face of this trauma. מה זה טראומה? טראומה זה תבילת מוות. אפילו אם זה לא צבא.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שכשאנחנו חווים טראומה בכל רמה, זה מוות. כי ה-disconnection, הניתוק, הוא מוות. הניתוק הוא מוות. לכן כשאתה יוצר, וכמה שיותר מהר יותר טוב, כשאתה יוצר קשר, אתה יוצר גשר לחיים. וככל שהקשרים האלה יתרבו, כן ייטב. וככל שאנחנו נקיף את האנשים שלנו שחוו את הטראומה, ככל שנקיף אותם, ראיתי היום ציור שצעירה עוטפת עזה, על אישה, האיש מקום הזה אישה, שעוטפת ילדים, וזה עוטפת עזה. ככל שאנחנו נמהר ונהיה מסוגלים לעטוף את הקורבנות האלה, כך יטב. גם לנו דרך אגב, גם לנו, גם לאלה שלא חוו את הטראומה באופן פיזי. זה קשר לחיים.
אז אוקיי, הסברת לנו על הטראומה, ואנחנו משתמשים הרבה מאוד במילים פוסט-טראומה. תוכלי להסביר לי מה זה בדיוק פוסט-טראומה?
פוסט-טראומה זה הבחנה פסיכולוגית שניתנה ב-1982 לראשונה ב-DSM, ב-Diagnostic and Manual של הפסיכולוגים. והיא ניתנה ב-82 בעקבות מלחמת וייטנאם. כשהתחילו לחזור veterans, חיילים מווייטנאם, וזה ניתן ב-82, אבל התופעה הזאת הייתה כבר ידועה ממלחמת העולם הראשונה. אבל ב-82 ניתנה לה איזושהי גושפנקה במנואל הזה. ובמנואל הזה יש קריטריונים קבועים איך לאבחן פוסט-טראומה. יש לך במיוחד post-traumatic stress disorder, שזה disorder. עכשיו, פה אנחנו גם מדברים על ספקטרום. הרבה מאיתנו לא יהיו בדיסאורדר הזה, שכולל nightmares, סיוטים והזעות וחוסר תפקוד, ואני לא זוכרת בדיוק את הקריטריונים המדויקים, אבל זה הפרעה. אדם לא מסוגל להמשיך לתפקד בחייו. עכשיו, אנחנו לא מדברים רק על פוסט-טראומה, ולצערי כמובן שיהיו פוסט-טראומטים, כמובן. אנחנו מדברים על ספקטרום. על הספקטרום הזה יש פוסט-טראומטיק סטרס, שהוא לא דווקא דיסאורדר, אנשים מתחילים, ממשיכים לתפקד, אבל הם ממשיכים לתפקד מתוך מצוקה.
כן.
זה מצוקה.
כן. הייתה לו תוכנית עם יותם סגי, שהוא חוקר ברוקפלר יוניברסיטי בתחום של הפסיכודלים, סייקודליקס. ואני מבין שזה תחום שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי בתחום, בטיפול הזה של פוסט-טראומה. יש לך התנסות בזה?
האמת כן. ההתנסות, לא רוצה להיכנס אליה, אבל אני יכולה לדבר על יום עיון שלקחתי ב-NYU, על שימוש בפסיכודלים, בתרופות פסיכודליות, MDMA במיוחד, וסילסייבן, שזה פטריות הזיה.
Okay.
וביום עיון הזה, מה שאני יכולה לומר, שמה שנאמר, זה היה כבר לפני איזה 5 שנים, מה שנאמר שם, שכשאתה תחת השפעה של לפחות MDMA, אני לא יודעת, זה סוג של פתוגן. כשאתה תחת השפעת הפתוגן הזה, מה שקורה זה שהאמיגדלה, שזה האזור במוח שהוא מעוצבב ברגשות, וכל הרגשות, גם הטובים ובמיוחד הלא טובים, נרשמים בו. האזור הזה במוח מפסיק להיות מעוצבב, והאזור החושב, הפרונטל קורטקס, יכול לפעול יותר ברווחה. אז כי בטראומה הקשר בין האמיגדלה והפרונטל קורטקס לא קורה, אז המוח שלנו לא יכול להגן על האורגניזם שלנו, אין קשר ביניהם. אז תחת השפעת התרופה האמיגדלה משותקת בעצם, האמיגדלה משותקת והפרונטל קורטקס שלנו פועל, ואנחנו יכולים ליצור את האינטגרציה בין החוויה הטראומטית לבין הרציונל שלנו. כי בחוויה הטראומטית אנחנו עדיין, כשאנחנו חווים את הטראומה, כשאנחנו פוסט-טראומטיים, אנחנו עדיין בטראומה. אנחנו לא רשמנו באמת, הגוף שלנו לא רשם שאנחנו כבר לא שם. זה מה שקורה לווטרנס, זה מה שקורה לחיילים, זה מה שקורה לאנשים שהם באמת בפוסט-טראומטיים. הגוף שלנו לא רושם שאנחנו לא שם. אנחנו עדיין שם. וה-MDMA זו תרופה מדהימה, כי היא מאפשרת, ואני מקווה, אולי אפילו יצא לי אפילו בכל המאמצים שלי פה, להיות שותפה למאמצי השיקום, אולי, ואני יודעת שזה התנסה, יש התנסות פה בארץ, כי לצערנו הרב, יש לנו התנסות רבה פוסט-טראומה מהחיים הצבאיים שלנו, אז אני מקווה שזה משהו שאנחנו נהיה פתוחים באמת להשתמש בו.
כן. לפני שאני עובר לנושא הבא שלנו, יש לך עוד משהו שאתה היית רוצה להגיד בענייני טראומה, פוסט-טראומה? זה אחד הפודקאסטים הכי קודרים שהיו לי. הנה, גרמתי לך לצחוק, את רואה?
שני דברים. א', תהיו רגיש, תהיו חומלים, תהיו עם חמלה כלפי עצמכם, אל תצפו מעצמכם יותר מדי, תהיו עם חמלה, גם לא מדברת על כמובן חמלה לכל אלה שעוברים דברים מאוד קשים, אבל גם חמלה לעצמכם. ותהיו בעונג כמה שאפשר, תהיו בחיים כמה שאפשר, תהיו ביופי כמה שאפשר, כדי לאזן את התמונה של המוות.
כן.
זה מה שיש לי לומר.
כן. אוקיי, נעמי, בואי נעבור לחלק הבא, שהוא חלק הרבה יותר קל. אז מה הסיפור שלך? את במקור מאיפה בארץ?
אני במקור מתל אביב, מהדר יוסף, שזה שכונה צפונית לתל אביב.
כן.
גדלתי למשפחה, נולדתי למשפחה תימנית, שהגיעה של הורים שהגיעו מתימן ב-49. ואני בעצם מסיימת עכשיו כתיבה ועריכה של ספר, של ממואר, שמספר גם על הוריי בתימן, ממש מתחילת דרכם האנושית, מילדותם, ועל חייהם בתימן, דרך האקסודוס הדרמטי, שמצאתי עליו כל מיני דברים שהיו לא כל כך, שלא כל כך ידעתי עליהם, ואני חושבת שאני לא רוצה היום לשתף, כי זה יהיה כבר בספר, ואולי ברעיון הבא שלנו.
בשמחה.
למדתי בבית ספר באדר יוסף, הלכתי לעירוני ד' שהוא בית ספר בתיכון.
איך התגלגלת לניו יורק?
הכרתי את בעלי, את בעלי העיתונאי, איתן ברונר, ב-1984, הוא היה כתב, הוא עיתונאי.
מאוד מצליח, מאוד מוכשר, אם מותר לי לומר, כן. בבקשה.
וגם בן אדם מדהים. ולא עמדתי בפיתוי, ועברתי, ניסיתי לו, ועברתי לגור בארצות הברית.
איך הכרתם אם מותר לי קצת בשביל הרכילות, כדי קצת לרקח את האווירה?
זה מדהים, כי חברתי שאני מדברת עליה בעוטף עזה, היא בעצם בת דודתו. היא בעצם בת דודתו של איתן, שהכירה בינינו.
אני לא, חשבתי שאת באותם אפליקציות להיכרויות הכרתם.
לא, בשנות ה-80.
לא בטינדר.
לא היו שום אפליקציות.
כן.
חברתי היום ובת דודתי היום ובת דודתו ממש הכירה בינינו.
כן.
ובדרך כלל אני מודה לה.
בדרך כלל. טוב, איתן לא מקשיב, אז הכל בסדר. אז בסך הכל את מאלה שמאמינים שבעצם זה דרך טובה מאוד להכיר אנשים, זה דרך זיווגים, בליינד דייטס וכיוצא בזה.
מאמין לי, אתה יודע, חיים, המציאות השתנתה כל כך הרבה מ-1984. אתה יודע, אני מדברת עם הפציינטים שלי על זה, ואני נדהמת לראות ש... כל מי שהתמזל מזלו, מזלה, למצוא זיווג, זה כמעט ולא נעשה בדרך טבעית. מה זה דרך טבעית? זה נעשה באינטרנט.
כן.
It's amazing. אז התרבות שלנו היום אין לה, you know, זה לא התרבות של 1980 ולא 90.
כן. אנחנו... אז בואי נדבר עוד טיפונת על איתן ועלייך. אז אני מתאר לעצמי שהיו לכם תחנות שונות אם ככה, כי הוא עבר כל מיני מדינות, אז ככה בקצרה, איפה הייתם, איפה לא הייתם?
וואלה, עולה בדעתי עכשיו הפסוק שהלכתי אחריו בארץ לא זרועה, למרות שארצות הברית הוא די זרועה, אבל בשבילי לא הייתה זרועה, והייתי צריכה לזרוע אותה. היעד הראשון שלנו היה בוסטון, עם הבוסטון גלוב, עם העיתון בוסטון גלוב.
כן.
חברנו בבוסטון 4 שנים, אחר כך חברנו למרילנד, וושינגטון, ליד וושינגטון די-סי, שהוא כיסה את הסופרים קורט שם. גרנו שם 2 שנים ועברנו לתל אביב, גם כן בשביל הבוסטון גלוב, 6 שנים, גרנו בתל אביב, שנים נפלאות, נפלאות. עברנו בחזרה ב-97 לניו יורק, איתן התחיל לעבוד לניו יורק טיימס, הוא היה כתב של משפטי שלהם, הוא היה כתב חינוכי שלהם, הוא 17 שנה עבד שם. ב-2008 באנו לפה לירושלים, שאיתן היה הכתב של הניו יורק טיימס פה בירושלים, 4 שנים, שנים מאוד יפות וטובות, וחזרנו ב-2012, ובין השאר, בין הטיפות האלה, הייתי צריכה גם לגדל את עצמי מבחינה מקצועית.
וגם שני ילדים.
שני בנים, כן. מדהימים.
Yeah. אז זהו, תראה, אני זוכר משהו בנוגע לבעלך זה, שבעצם בניו יורק טיימס נמתחה עליו ביקורת, משום שהבן שלך, אולי שני הבנים, הוא שירת בצבא.
כן, בן אחד.
בן אחד.
אתה יודע, זה היום אנחנו צוחקים על זה, אבל אז זה לא היה צחוק. זה, אנחנו כמעט עמדנו בפני בקשה של ניו יורק טיימס, שיעמידו לנו שומר. כי היו איומים פלסטינאים, אני לא יודעת אם על חיי אית'ן, אבל זה היה מאוד מאוד לא נעים. מה שקרה הוא שהבן שלנו הצעיר, גבריאל, הגיע איתנו, היה בן 18, וכשעברנו לירושלים, הוא עבר איתנו, וחשבנו, ילך פה לאוניברסיטה, הוא נרשם לאוניברסיטה, לאוניברסיטה בהרצליה, וזה לא הסתדר לו, זה לא היה בקלפים שלו אז. והוא פשוט, הוא לא ידע, הוא גם לא ידע מה לעשות עם עצמו, ההורים שלו כבר לא בניו יורק, והאופציה של צבא הייתה אופציה פשוט כדי לעשות משהו עם החיים שלו בארץ. והוא בא לאית'ן והוא שאל אותו, אבא, מה אתה אומר? איך נראה לך שזה מקובל לך שאני אתגייס? ואיתן בזמנו אמר, אני לא רואה שום מניעה שתתגייס, והוא התגייס, ומישהו עלה על זה, ונוצר הקונפליקט שכתב של הניו יורק טיימס בארץ, לא יכול לחסות את הקונפליקט הישראלי ערבי, כאשר בנו משרת בצבא הגנה לישראל. יש בזה איזשהו היגיון.
יש בזה היגיון, אבל אני זוכר שזה הייתה מאומת אלוהים גם בניו יורק טיימס, לא רק האיומים.
נכון, בניו יורק טיימס הייתה מאומה מאוד מאוד קשה, ואני רוצה לומר
הטענה הייתה שבעצם הוא לא יכול להיות אובייקטיבי אם הבן שלו משרת בצבא.
הניו יורק טיימס עמד 100% מאחורי האינטגריטי של איתן. דרך אגב, אני לא יודעת אם זה היה קורה היום, אבל אז היה להם עורך, שכחתי את שמו, אז היה להם עורך שעמד מאחורי איתן במאת האחוזים. And the rest is history.
בסדר, מתי את חוזרת לניו יורק, אגב?
אני חוזרת לניו יורק לפי התכנון המקורי, אני מקווה שאנחנו נשאר בתכנון המקורי בעוד 3.5 שנים.
הבנתי. והבנים שלך הם חיים בניו יורק היום?
הם בניו יורק.
נעמי, רציתי להודות לך שבאת אלינו היום. על הזום בעצם, כן. תודה גם לכם המאזינים שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט החשוב הזה עם כל מי שחרד לגורלה של ישראל, עם כל מי שחי בניו יורק, בישראל. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. להתראות בפעם הבאה, ושיהיו לנו ימים טובים יותר. ושוב,
אמן.
תודה לך,
אמן.
נעמי.
תודה לך.
להתראות. תודה.